אז ערב טוב לכולכם. נהדר, יופי, יופי. אז היום נר שני. יש לנו פה חנוכיה יפהפייה שהכינה איריס, הכל ממתנות הטבע. אתם יכולים לשמוע אותנו, אנחנו הולכים להדליק נר של חנוכה. אתם רואים את החנוכיה היפה? אתם בטח לא יודעים שזה חנוכיה, אבל זה חנוכיה. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ניברנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אדוני מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים. בכל מצוות שמונת ימי החנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתיך. חג שמח.
חג שמח. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיקון ותפילתי, לשם תודה נזבח, ותחי מטבע. חנוכת המזבח, הזמור ושיר מזמור, חנוכת המזבח. אז ערב טוב שוב. אנחנו היום נמשיך בסדרת המדיטציות שהתחלנו באביב. אני חושבת שיהיה לנו אחד בפברואר, אחד באפריל. ורק אתם שנמצאים שם במרכז או לא נמצאים כאן איתנו, צריכים לדעת שכל הסנגה הזאת של היוגים הייתה במדיטציה עמוקה ובשתיקה מאז חודש יולי. מאז חודש יולי, וזו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. אז בשבילנו זה מאוד מרגש, בשבילי בטח מאוד מרגש. כולם עשו עבודה נהדרת ונראים נפלא, ממש ממש נפלא. ואני שמחה שיצרנו את המקום הזה של שקט, בלי הפרעות, אבל אני רוצה להשלים את הסדרה. אז בגלל זה קבעתי היום לעשות את הצ'צ'ו יחד כדי להעביר את המדיטציה היום. וב-13 בדצמבר יש עוד פעם צ'צ'ו. אנחנו כאן ניפגש שוב ונעשה את החלק האחרון בסדרה. עכשיו, אם אתם זוכרים, הסדרה הייתה בכל אחת מהפגישות עשיתי שתי מדיטציות. מדיטציה אחת על מה שקראנו ארבעת המהפכים בחשיבה, או מהפכות, אני לא זוכרת איך קראתי לזה. והמדיטציה השנייה הייתה על אחת מארבע המשאלות האינסופיות. אני מקווה שהזמן יספיק גם הפעם לעמוד בשני הדברים האלה. זה מאוד גדוש בתוכן. אז אנחנו מקליטים ותקבלו את ההקלטות יותר מאוחר, אז תוכלו להקשיב לזה שוב, כי זה די צפוף כזה. אז אם אתם זוכרים, דיברנו, התחלנו לדבר על מה שקראנו ארבע, מישהו זוכר מה המינוח שהשתמשתי? ארבע מהפכות בחשיבה, מהפכים בחשיבה. בטיבטית זה נקרא לא דוק נמשי. לא זה מיינד, תודה. דוק זה היפוך. נם זה מילה שעושה את זה רבים, ושי זה ארבע. אז ארבע היפוכים בחשיבה. וארבע היפוכים בחשיבה הם בעצם ארבעה צעדים מתוך הלמרים. והיום נדבר על השלישי שווה. אז אם להזכיר לכם, הצעד הראשון היה הנדירות והערך היוצא דופן, והנדירות היוצא דופן של החיים האלה, של שפע ופנאי שיש לנו, זה היה הראשון, למרים אחד, שאנחנו קוראים לו פה היפוך בחשיבה, תכף נדבר על זה קצת. השני היה כל הנושא של מוות והרעיות, שדיברנו עליו. וכבר דיברנו על הנושא הזה הרבה פעמים, אבל לא מספיק. לא מספיק. כי עד שלא נדע באופן מלא בחוויה שאנחנו עומדים למות אוטוטוט. כשאנחנו יודעים את זה, אז כל רגע הופך למאוד משמעותי. כשאכן יגיע יום מותנו, והוא יגיע, רגע מותנו, כשאנחנו מהמקום שרגע לפני המוות, מסתכלים חזרה אל החיים שלנו, ואל כל החוויות של החיים שלנו, את כל השמחות שהיו לנו, את כל הצער שהיה לנו, כל החרדות שהיה לנו, כל הדברים שהיינו אחוזים בהם. כשאנחנו עומדים לעזוב את הגוף הזה, את החיים האלה, אז כל הדברים האלה נראים כמו חלום שמסתיים. כמו כשאתם מתעוררים, לפעמים אתם מתעוררים לפנות בוקר מחלום ועדיין אתם זוכרים אותו קצת, אבל הוא לאט לאט מתפוגג ונעלם לו. ככה זה ברגעי המוות. כל הדברים שהיו כל כך חשובים והסיקו אותנו והטרידו אותנו או שמחו אותנו או לקחו את האנרגיה שלנו, כל זה נראה מתפוגג לו, נעלם לו, מתמוסס. לא משנה אם חיינו הרבה זמן או אם חיינו חיים קצרים. המבט הזה על החיים מהרגע שלפני המוות הוא מבט מאוד אותנטי. אז אנחנו יכולים לראות שהחיים האלה היו כמו הבזק של ברק. הבזק של ברק בלילה חשוך. זמן מאוד קצר שקיבלנו. עמוס בפוטנציאל, עמוס בהזדמנויות. אז כשרואים את זה ברגעים שלפני המוות, אם אפשר להשאיל משם את ההבנה הזאת, אני לא רוצה להגיד הבנה, כי כולכם הבנתם מה שאמרתי, אבל אני רוצה להגיד תובנה, כשזה משהו שהוא חלק מאיתנו, שהפנמנו, אז אנחנו לא נתעסק בשטויות. ואנחנו לא נאחז בדברים שלא צריך לאחז בהם, ואנחנו לא נתעסק בסיפורים שהם כמו חלומות, הם עוד מעט ילכו. ואנחנו ננצל את החיים, את ההזדמנות המדהימה שהם מציעים. אז על זה דיברנו. היום אנחנו עוברים למהפך השלישי, שזה הסבל הסמסרי. והרביעי הוא על מעשים ותוצאותיהם, שזה לא נדבר היום. אז ארבעת השלבים האלה, שהם כולם בלמרים, יש בלמרים עוד, אבל אלה ארבעה בסיסיים. הם מוקדמות, אם לא מתרגלים אותם, אם לא מפנימים אותם, אם לא קולטים אותם ממש ממש לעומק, מה הבעיה? במקרה הטוב, יהיה לנו תרגול שהוא כזה בא והולך, לא רציני, בלי התמדה, בלי אינטנסיביות, בלי משקל. זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, כמעט שלא נתרגל, או שלא נתרגל בכלל. ובמקום זה התרגול שלנו יחטף על ידי האגו שלנו, ואנחנו לא נתקדם בדרך הרוחנית, אלא להפך, אנחנו נלך אחורה. אז לא משנה איזה תרגול נבחר לעצמנו בהמשך, אם זה סוטרים, אם זה טנטרים, אם זה זוקצ'ן, מה שזה לא יהיה, ארבעת ההיפוכים האלה במחשבה חיוניים כדי שבכלל התרגול יתפוס, כדי שיהיה לו איזה שהן תוצאות. אנחנו פגשנו בסנגה שלנו, ולצערי אני ממשיכה לפגוש אנשים שהיו פה כל השנים האלה, ונסחפו, נסחפו עם, עם הבלי החיים, ושכחו. או בשם בתהליך של שכחה. וזה הכי עצוב, כי מי שאף פעם לא פגש את הדרמה, בסדר, חי חיים, חי ומת וזהו. אבל מי שכבר הגיע, והגיע כל כך קרוב, ואז מתבלבל, ואז נסחף, הלב כואב על זה. אז אלה, כאמור, ארבע מהפכים בחשיבה, כמו שאמרנו, ההבנה של הערך היוצא דופן והנדירות היוצא דופן של החיים האלה, הפנמה של הראיות שלנו, הבנה של החסרונות של הסמסרה, הסבל הסמסרי, והבנה של קרמה, של מעשים ותוצאות. אלה מוקדמות כלליות לכל תרגול דרמי, כדי שבכלל נמשיך לתרגל, סוטרה או טנטרה. בלי זה התרגול לא יתרומה, הוא פשוט לא יתרומה. אחר כך, בתוך התרגול של הוואז'ריאנה, של הטנטרי, אז יש לנו עוד מוקדמות. יש את כל העניין של מקלט ובודיצ'יטה. יש את הטיהור של וג'רסטווה שיש לנו בסדנה. יש בסדנה, וזה מתורגל גם כתרגול מוקדם. יש את התרגול של הקעריות והמנדלות והמנחות, והתרגול של גורו יוגה. אז אלה גם כן תרגולים מוקדמים, אבל הם כבר יותר ייחודיים לוואז'ריאנה. למרות שלא רק, יש גם אנשים לא בוואז'ריאנה שמתרגלים אותם. גורו יוגה הוא לא רק בוואז'ריאנה, בכל דרך המעיינה הוא מאוד מודגש. שלא לדבר על טנטרה, ושלא לדבר על זוקצ'ן, שזה גם וואז'ריאנה. אז מי שמתרגל את התרגולים האלה של ארבעת המהפכים, ואת התרגולים המוקדמים של הוואז'ריאנה שביקשתי מכם לתרגל, את הקידות, את הקעריות, את המנדלות, את הגורו יוגה, כל אלה קיבלתם. גורו יוגה זה הטונדרוק, זה יכול להיות המנחה ללמה, כל מיני צורות, יש צורות קצרות, צורות ארוכות, אבל איזושהי צורה של גורו יוגה נחוצה להצלחת התרגול. ואחרי שמישהו תרגל את אלה וממשיך לתרגל אותם, ואנחנו במקרה זה גם הקדמנו את הלימוד הטנטרי בדלם, אם אתם זוכרים, כדי לחזור שוב על השלבים האלה של הלמרים, אחר כך ההצעה של המאסטרים היא, עכשיו תלכו למצוא מקום מבודד. הם אומרים ביער, אבל אנחנו נעשה התאמות. הוא אומר, לך תמצא מקום מבודד, עשה תפילה לגור, ללמה, מזג את התודעה שלך עם התודעה של הלמה, וישאר שם הזמן מה. לפעמים זה כל מה שצריך. תלוי כל אחד איפה התודעה שלו. עכשיו, זמן מה יכול לקוחת לייפטיים, כן? אז אנחנו נעבור אם ככה לדבר על הטבע הסובל של הסמסרה, שבסנסקריט זה נקרא דוקה, גם בפאלי דוקה. והטבע הזה של הסמסרה, דוקה, משותף לכל היקומים שבסמסרה, עולם התשוקות, עולם הצורות ועולם חסרי הצורה. אז כשאנחנו מדברים על ארבעת המהפכים האלה בחשיבה, כאילו ארבע המחשבות האלה של ערך החיים, הרעיות, מה שמניתי ארבע, אפשר להסתכל על זה כעל ארבעה מהפכים בפרספקטיבה. זה לא רק מחשבות שאנחנו חושבים על המוות, על הרעיות הזה, אלא זה משנה את הפרספקטיבה שלנו על החיים שלנו. זה יוצר שיפט, זוזה, שינוי, שיפט באוריינטציה שלנו. כל האוריינטציה שלנו כלפי החיים עוברת מהפך, עוברת שינוי עמוק, עוברת טרנספורמציה עמוקה. החיים הופכים לחיפוש או ניסיון למצוא חיים טובים, את האושר, מה שכולנו מחפשים. אנחנו מחפשים את ההערה, ואנחנו מחפשים להשתחרר מסבל. השאיפה הזאת למצוא אושר היא בבסיס של כל מה שאנחנו עושים. היא נמצאת בבסיס של כל פעולה ופעולה שלנו, כל עשייה שלנו, כל דיבור שלנו, כל מחשבה שלנו. לא תמיד אנחנו עושים את הדבר הנכון, לפעמים המחשבות והדיבורים מובילים הפוך, אבל בעצם מה שאנחנו רוצים זה אושר. וכשאנחנו משתמשים במילה מהפך, זה אומר שאם אנחנו מאמצים את דרכי החשיבה האלה, את הפרספקטיבות האלה, זה יהיה הפוך למה שאנחנו עושים בדרך כלל, בלי שלמדנו דרמה, בלי שתרגלנו את הדברים האלה. אז כולנו שכאן, ואני מניחה שגם כל האנשים שבקהל, אני לא יודעת אם יש בקהל גם אנשים שלא היו בלימוד הטנטרי, אולי מגלי, תגידי לי.
כן, יש בקהל.
יופי, כן. אבל אני מניחה שכולם למדו למרים קורס מספר אחד, משהו, ואולי הכנה לטנטרה. אז כולנו פגשנו את הלמרים, ובלמרים מדובר על שלושת סוגי הסבל, למשל, של הסמסרה. או מדובר על שישה סוגים של סבל, זה לא היה בקורס אחד, אבל זה היה אולי בקורסים אחרים. שישה סוגים, שמונה סוגים, תשעה סוגים. על הסיבות לסבל, כל הדברים האלה בקורסים של ה-ACI דובר הרבה. בדלם דובר הרבה. בשלבי המדיטציה דובר הרבה. אנחנו שוב ושוב חוזרים לזה. אבל אם אנחנו מסתכלים כל אחד על החיים שלו, אז כולנו שיושבים כאן בחדר וכולנו שיושבים איפה שאתם מקשיבים עכשיו ללימוד הזה, כולנו באנו ממשפחות יחסית טובות, הורים אוהבים, כולנו קיבלנו בסיס מוסרי כלשהו. זה נכון לעשות, זה לא נכון לעשות, לא לגנוב, לא להרוג. כולנו קיבלנו מינימום כזה, כולנו קיבלנו השכלה טובה, ולכולנו יש חברים טובים. אז זה יכול לפתות אותנו להגיד, כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו יכולים לחשוב, החיים, יש הרבה אנשים סובלים בעולם, אבל לי היה מזל. החיים שלי לא כל כך קרועים. החיים היו טובים אליי. אז אנחנו מודעים לסבל ולמצוקה שיש לאנשים אחרים בעולם. אנחנו יודעים אנשים סובלים בעולם השלישי, בארצות של העולם השלישי. אנחנו יודעים שיש הרבה סבל שבא ממלחמות ומאבקים, סבל שבא ממחסור, סבל שבא ממחלה. לא כל המחלות באות והולכות. המגפה תסתיים יום אחד, אבל יש מחלות שהן לא מסתיימות, שאנשים סובלים הרבה שנים מהן. אבל אנחנו חושבים שזה סבל של אנשים אחרים, לא שלנו. אפילו כשאנחנו לומדים על זה, ואפילו שלמדנו את זה הרבה, ואפילו מדדנו על זה, אם זה לא בחוויה הישירה שלנו, אז אנחנו חושבים שזה קורה למישהו אחר, אבל לא לי. זה לא אותו קרוב כמו כשזה קורה לי. אז לנו כאן, החיים של כל אחד מכם כאן, היו טובים יחסית. יחסית למה שאנשים סובלים בעולמנו, הם היו טובים. הנה, עובדה שאתם כאן. עובדה שאתם משקיעים זמן בדרמה. זה אומר שהחיים שלכם היו יחסית טובים. וכאן בארץ, עדיין יש לנו את הזכות לפעול, למצוא לעצמנו עושר. אמנם אנשים יגידו שעכשיו במיוחד עם החיסונים, וזה יש מחלוקות ופילוגים, למה קופים עלינו חיסונים, כל מיני אנשים אומרים דברים שונים. בכל זאת, יחד עם זה, יש לנו את הזכות לפעול באופן שאנחנו נשיג עושר, עדיין יש לנו. אז על סמך מה אנחנו אומרים שהחיים טובים? אלא אנחנו לא חיים במחסור נוראי, אנחנו לא יותר מדי חולים, למרות שיש קרבות ומלחמות סביבנו, אנחנו כרגע לא באזור קרב. הבריאות שלנו יחסית טובה, ושלכם השתפרה. יש לנו משפחות יחסית שמחות, מאושרות. מי שעדיין עובד, אז יש לו עבודה יחסית טובה. אם משעמם לנו, אז יש כל מיני סוגים של בידור. יש ספרות, יש אומנות, יש סרטים, יש כל מיני, ואפשר לצאת לטבע וליהנות מהטבע. עדיין יש מקומות בטבע יפים שעוד לא התקלקלו. אז כשמסתכלים על כל זה, אפשר להגיד, הבודיסטים האלה הם סתם פסימיסטים. מה הם כל כך עסוקים בסבל? לא כל כך רע בחיים. ואתם יודעים, אני שמעת את זה גם בתוך הסנגה. לא כל כך רע. הנה, אני התחלתי לעשות יוגה, אני מרגישה בריאה, אני מרגישה חזקה, לא כל כך רע. ואם אנחנו כן נהיים חולים, אז יש לנו מערכת בריאות שמטפלת בנו, ואם משעמם לנו, יש לנו בידור. אם אנחנו נהיים קצת דיכוניים, אז יש תרופות שמקלות על הסימפטומים. לא רע, סך הכל לא רע. במיוחד אם אנשים חושבים שכשיגיע רגע המוות, כל זה מסתיים anyway. אז מה את רוצה בכלל? מה את רוצה מהחיים שלי? כל זה יסתיים. בינתיים נהנה ממה שיש. וכשזה יסתיים, אז יהיה לנו שקט. מצפה הפתעה שם בצד השני. הבעיה עם ההשקפה הזאת היא שהיא מאוד 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 שטחית. מאוד מאוד רדודה. ולכן אנחנו מדברים על דוקה. כי אם כל הדברים האלה שיש בחיים שלנו, עדיין מתחת להכל, אנחנו לא מרוצים. אנחנו לא מבסוטים. עדיין. זה הסיפור שלי על המשרות ועל התארים ועל הכסף וכל זה, ועדיין מתחת. אנחנו לא מרוצים. אבל כשמורים שכל הדברים האלה שמניתי, ועוד הרבה שלא מניתי שיש בחיים, כשאנחנו אומרים שהם כל אלה הם סבל, צריך להבין למה מתכוונים. כי הרבה פעמים לא מבינים את זה נכון, ולכן אנשים מתווכחים עם המשפט הזה של הבודה, שאומר שכל התופעות הם סבל. למה מתכוונים? למה בדיוק הבודה מתכוון? הנה, אנחנו יצאנו לחופשה, והיה נורא נחמד, והילדים שיחקו בים, ואת רוצה להגיד לי שזה לא היה כיף? זה כן היה כיף. אז אנחנו לא אומרים שזה לא היה כיף. אנחנו לגמרי בעד כיף. אלא שכל הדברים שנוצרים מסיבות ותנאים, שזה כל התופעות שלנו בסמסרה, בלי יוצא מן הכלל, כל אלה נתונים להשתנות מתמדת. ובמוקדם או במאוחר הם התפרקו. סיבות ותנאים הביאו את הדברים, יצרו תופעה, במוקדם או מאוחר התופעה הזאת תתמוסס, תיעלם, האנטרופיה תעלה. אז זה אספקט אחד, כשאנחנו מדברים על הסבל הסמסרי, שכל מה שבא מסיבות ותנאים חייב להסתיים. כשהסיבות והתנאים פוסקים, זה חייב להסתיים. אבל אספקט אחר, עכשיו אנחנו עוברים בעצם לדבר על נושא שכבר שמעתם אותו, וזה ארבעת החותמים, אם אתם זוכרים, ארבעת החותמים של הקיום, של כל התופעות, נגיד ככה. ארבעת החותמים של כל הדברים הקיימים. עכשיו דיברתי על הראשון, שהכל הוא הרעי. כל דבר שבא מסיבות ותנאים, חייב להסתיים, חייב להתפרק. מה שהתכנס ביחד עקב סיבות ותנאים, יתפרק. החותם השני אומר, כל התופעות שאינן טהורות הן סבל. וזה הנושא העיקרי שלנו היום, במדיטציה שעוד מעט נעשה. אז זה לא שזה לא נכון, אבל זה לא מובן נכון, לא מבינים את זה נכון. כי זה לא נכון שהחופשה בים או משחק של הילדים היה סבל. הם לא חוו את זה כסבל. זה לא נכון. מה שחשוב להבין זה שכל התופעות שמופיעות בחיים שלנו, כולל המשחק בים, הן באות מהמיינד שלנו. אין שם דברים שקיימים מצד עצמם. אין דברים שם בחוץ. הכל השלכות שלנו. הכל תוויות ומושגים שאנחנו מדביקים, מצמידים לדברים, וגם התוויות באות מהמיינד שלנו. הכל בא מהמיינד שלנו. כשאנחנו אומרים הכל בא מהמיינד שלנו, יש לזה הרבה רבדים. אני לא אדבר על כל זה היום, אבל אתם כן מכירים, בהרחבה דיברנו על זה שאנחנו ממשיגים את הדברים. אנחנו מייחסים, מצמידים את המשגות שלנו לדברים. אפשר להגיד שהם באים מאופן החשיבה שלנו, מהחשיבה שלנו. כל הדברים. אם אנחנו לא נייצג אותם על ידי איזושהי תווית, אז אין להם קיום אחר, חוץ מזה שאנחנו מייחסים להם. אין להם שום קיום אחר. אז בעצם כשאנחנו מדברים על תופעות בחיים או תופעות בסמסרה, בעצם אנחנו מדברים על החוויות שלנו שאנחנו נתנו להם שם. אז במקום לדבר על כל התופעות בחיים שלנו, אנחנו יכולים לדבר על כל ההתנסויות או החוויות בחיים שלנו. אז החותם השלישי, במקום להגיד שכל התופעות הלא תאורות הן סבל, אפשר להגיד שכל החוויות שמוכתמות על ידי חשיבה שהיא נגועה הם סבל. במקום להגיד הם סבל, אפשר להגיד הם לא מספקות. זה יהיה יותר נכון, כי לא כולם נחוות כסבל. אבל הם כולן בסופו של דבר לא מספקות. המילה לסבל בטיבטית, אתם יודעים, זה דוניאל, אבל בעצם בחותם הזה, השני, זה דוניאל ווא. וההבדל בין... דוניאל זה לסבול. דוניאל ווא זה דברים שהם מסבים סבל, אפשר להגיד ככה. אז כשאנחנו מדברים על החוויות או האירועים בחיים שלנו, כמו למשל מתחתנים, מתגרשים, נולדים ילדים, אנחנו מזדקנים, הבריאות שלנו טובה או לא טובה, כל אלה בעולם התשוקות. יש גם את עולם האלים הארציים, שם החיים הרבה יותר טובים מאשר כאן, שם אין את הסבל, עד שמגיע רגע המוות. ויש את האלים בעולם הצורות, ששם החיים ממש טובים וארוכים, ויש כאלה שבעולם חסרי הצורה, שזה חיים מאוד מאוד שלווים. זה עדיין בסמסרה. כל האירועים האלה, כל ההתנסויות האלה, כל החוויות האלה, שלכולנו היו או יהיו, בכל היקומים כבר ביקרנו, אנחנו רק לא זוכרים. כל אלה מוכתמים, עם כף, מהמילה קטן. כל אלה מוכתמים, בלתי תיאוריים. מה הכתים אותם? ההשתוקקויות שלנו, האחיזות שלנו. אנחנו רוצים לשמור לעצמנו דברים מסוימים, ומוכנים לעשות הרבה בשביל זה, לפעמים לפגוע באחרים. או שהם מוכתמים על ידי התחייה שלנו, או השנאה שלנו, או הכעס שלנו. ובכל מקרה הם מוכתמים על ידי האחיזה בעצמי. אנחנו מגדירים אותם כאני או שלי. כנפרדים. אנחנו רואים את עצמנו כנפרדים מכל השאר. ומהסיבה הזאת, בגלל שכל החוויות האלה וכל האירועים האלה הם מוכתמים על ידי מה שאנחנו מכירים כשלושת הרעלים, אז גם אם הם נפלאים ומדהימים, ההצגה הייתה מדהימה, השיעור היה מדהים, המדיטציה הייתה נהדרת, מה שלא יהיה, מתחת הם לא מספקים. עמוק מתחת. אז חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על התופעות הבלתי תיאורות שהן סבל, הן לא שמה, הן פה. כי הן באים מהמיינד שלי. אין שמה בחוץ משהו בלתי טהור. לא מצד עצמו. כי אין לו שום טבע עצמי. אין בחוץ שום דבר שיש לו טבע עצמי. אבל כל הדברים שמופיעים בעולמי, כל החוויות, כל האירועים, כל אלה מוכתמים על ידי הנגעים שלי. על ידי זה שהחשיבה שלי, עד שלא השגתי הערה, היא נגועה. היא נגועה עם שלושת הרעלים. זה כולל אפילו השגת שמתה. אפילו מי שמשיג שמתה, מגיע לבוונגה, ושם הכל מענג ומלא אור ובלתי מושגי. עדיין יש לנו מידה של אחיזה בזה. אנחנו רוצים את העונג הזה, אנחנו רוצים את האורות האלה. טוב לנו שמה. זה מפתה להישאר שמה. ולכן זה לא מספק באופן אולטימטיבי. זה הרבה יותר נעים מהזיפטים הרגילים, אבל זה לא אולטימטיבי. זה יכול להיות מאוד נעים כשאנחנו חווים את זה, אף אחד לא יכחיש. אבל זה לא יישאר איתנו. גם זה יישחק אם לא נתחזק את זה. אנחנו צריכים כל הזמן לתחזק את זה. גם מי שמשיג שם אתה, צריך כל הזמן לתחזק. צריך לא רק לתחזק, צריך להתקדם. כי אם לא מתקדמים, זה הולך אחורה. ומה זה נקרא להתקדם? זה ויפשיאנה, תובנות, לעבוד עם תובנות. אז ככה, המשפט הזה שכל התופעות הבלתי תיאורות הן סבל, הרבה פעמים לא מבינים אותו. ולכן אומרים שהבודיסטים האלה מגזימים. אבל כדי להבין אותו, צריך להבין איך התופעות קיימות בעולם שלי. והן רק קיימות כי הן מושלכות מהמיינד. וזה הדרך היחידה שהן קיימות. אם אנחנו נחזור לחוויה שלנו, אז כל אחד, אם אנחנו מסתכלים, כל אחד מסתכל על החיים שלו, אז היו לנו כל מיני חוויות. חלק היו איומות ונוראות. חלק היו ניטרליות. סתם. פרווה. חלק היו משעממות. והיו נפלאות גם. אז הבודה לא אומר שהחוויות הנפלאות שלכם לא היו נפלאות. הוא לא אומר את זה. הבודה לא אומר שאושר הוא לא אושר. זה לא מה שהבודה אומר. אבל אנחנו כן שואלים בבודיזם, בפרספקטיבה הגדולה, בטווח הארוך, האם אנחנו מסופקים? האם זה אושר בר קיימה במילים אחרות? האם כל ההנאות והשמחות שחוויתם בחייכם, האם הם נשארו איתכם? האם כל החוויות החושניות או החושיות או של הגוף, האם הם נשארו איתכם? כל סוגי הבידור שצרכנו, איפה הם? כל האומנות, כל הספרות, כל החוויות החיוביות של העבר. האם עכשיו אנחנו מסופקים אולטימטיבית? האם זה בר קיימה? האם מצאנו את הסיפוק הזה ואת המלאות הזאת שאנחנו מחפשים, את החופש, את ההתעוררות הזאת שאנחנו מחפשים, שליבנו מבקש? האם כל ההנאות האלה, האם הם הביאו למקום הזה? ואם נסתכל מקרוב מקרוב, התשובה היא שלילית. התשובה היא לא. ולכן אנחנו צריכים ללכת ולהמשיך לתרגל. לתרגל מה? להמשיך לטהר את התודעה שלנו, כי כל התופעות באות מהתודעה שלנו, כולל התודעה שלנו. אז אנחנו צריכים להמשיך לתרגל כדי לטהר את המיינד שלנו. כי כל מה שאנחנו אומרים, כל הכתמים האלה, כל מה שלא טהור בתופעות, בא בגלל הנגעים שעוד לא טיהרנו. בגלל המכשולים האלה שיש לנו במיינד שלנו. אז אנחנו לא אומרים שכל המציאות היא בלתי מספקת, שהיא סבל, אלא אנחנו אומרים שהחוויות שלנו הן לא מספקות בגלל שהמיינד שלנו עדיין נגוע, לא טהור. אז הן לא מספקות כי המיינד שלנו לא טהור, מה שזה אומר שהן לא חייבות להישאר ככה. כי אם נטהר את המיינד, הן כן יהיו מספקות. כדי להשיג את הסיפוק ברמה האולטימטיבית, כזה שלא נשחק, כזה שאי אפשר לקחת מאיתנו, עושר בר קיימא, מה שאנחנו קוראים, שזה אנחנו צריכים מה שקראנו לגדוע את השורש של הסבל. וזה רק קורה כשאנחנו קולטים בחוויה ישירה ריקות. רק כשיש חוויה ישירה של ריקות, חוסר הטבע העצמי שלנו, חוסר הזהות הנפרדת שלנו, יש לנו את הכלים לגדוע את שורש הסבל. במיוחד שאנחנו חוזרים חזרה לגוף שלי, למיינד שלי, כל מה שאני מזהה כאני או כשלי, שם השד. ואותו קשה לגדוע עד שלא רואים ריקות. עד שאני רואה שהאני שאני כל כך עסוקה בה ומטפלת בה ומגוננת עליה ומבקשת שירותים בשבילה וכל זה, היא לא שמה ומעולם לא הייתה שמה. ואז כל המסה הזאת של נגעים שקשורה באני ושלי, פתאום אין לה על מה לעמוד. זה נקרא לגדוע את השורש. פתאום כל העץ הענק הזה, אין לו שורש בכלל. אם אנחנו מסתכלים על כל המערכת הזאת, מה שאני חושבת שאני ושלי, מגיע הרגע שאנחנו מבינים את הריקות שלה, את זה שהיא ריקה מלהיות קבועה, בלתי משתנה, עומדת בזכות עצמה, כל הדברים שלמדנו בקורס 12-15. את האני הזאת אי אפשר למצוא בגוף אם מחפשים אותה. אי אפשר למצוא אותה במוח. אי אפשר למצוא אותה בלב. אי אפשר למצוא אותה במיינד. זה הויפשיאנה, זה החיפוש שאנחנו עושים. וצריך לעשות אותו שוב ושוב ושוב ושוב, עם מיינד שקט ורגוע שיכול לראות ברור. בשביל זה צריך שם אתה. לחפש, לחפש, ויום אחד אנחנו מבינים את זה אינטלקטואלית, לא מצאתי, ויום אחד תהיה לנו חוויה ישירה של ריקו. ריק. כשאנחנו חושבים איך אני מזהה את עצמי, אז אני מסתכלת על הפנים שלי, נגיד במראה, אני אומרת, זה אני. או אני מסתכלת על הגוף שלי, או נוגעת בגוף שלי, אומרת, זה אני. או אני חושבת על המחשבות שלי, או השם שלי, או אני חושבת, זה אני. ההיסטוריה האישית שלי, זה אני. סיפורים שלמים שאני מספרת על עצמי, זה אני. וכשאנחנו מבינים את הריקות, אנחנו אומרים שכל הדברים האלה הם לא אני. אין שום אני בכף אחד מהדברים האלה. אפילו לא פסיק. כלום. אז אם אנחנו אי פעם רוצים לגדוע את שורש הסבל, הסמסרי, אנחנו צריכים להבין את הריקות. אז זה החותם השלישי. החותם הרביעי זה כשאנחנו עוברים מעבר לסבל, אז זה נרוונה, זה שלווה. אתם יודעים, נרוונה בטיבטית זה הפירוש המילולי לעבור מעבר לצער, או לסבל, או למסכנות, או לאומללות. זה נרוונה. זה מתי שרק אנחנו יכולים להתחיל להרגיש סיפוק ושלווה, כשאנחנו עוברים מעבר. אז זה החותם הרביעי. אז אפשר לקחת תרופות או סמים שניתנו לנו אשליה רגעית של זה, אבל אנחנו מדברים להישאר שם. סמים לא ישאירו אותנו שם. וזאת שלווה שהיא לא דומה לשום שלווה אחרת. היא מעבר להבנות שלנו, היא בלתי משתנה, היא לא נולדה, היא לא תמות. שם הסיפוק העמוק של מה שאנחנו מחפשים בליבנו. כשאנחנו מכירים את הטבע האולטימטיבי של המציאות שלנו. בהתחלה כשפוגשים את הריקות בויפאסנה, באנליזה הזאת, בראייה הגבוהה הזאת, לקטונג, אתם זוכרים? לקטונג, ראייה גבוהה. אז אנחנו פוגשים את זה כאובייקט. אנחנו מחפשים את עצמנו, ואנחנו לא מוצאים את עצמנו, אבל אנחנו עדיין בליבנו אומרים, אני לא ריקות, אני בן אדם. יש לי ריקות, אז זה אובייקט. אז זה עוד לא חוויה ישירה, זה חוויה אינטלקטואלית, והיא קודמת לחוויה ישירה. אז אנחנו יכולים להכיר אותה ברמה הזאת, בתהליך הויפאסנה, במדיטציות שלנו. אנחנו יכולים אפילו להכיר את העונג שבא עם התובנה של הריקות. כי כשאנחנו מתקדמים לעבר המקום הזה של התובנה של הריקות, זה בא יחד עם עונג גדול. אז אנחנו אפילו יכולים לחוות במידה מסוימת את העונג הזה, וזה עדיין יהיה אובייקט, זה עדיין יהיה ברמה אינטלקטואלית. אבל זה יוביל, הפרי של החקירה הזאת יוביל לחוויה ישירה של ריקות. כשמגיעים לשם, במיוחד אם אנחנו מדברים על טנטרה ולא על סוטרה, אנחנו מדברים על רמות של תודעה, יש את התודעה הגסה, זו התודעה היומיומית שלנו, הנוכחית שלנו. יש את התודעה העדינה ויש את התודעה העדינה ביותר. בשלבים המאוד מתקדמים של טנטרה, אנחנו מתחילים לפגוש את התודעה העדינה. וכשמתקדמים עוד יותר, פוגשים את העדינה ביותר. אז כבר בתודעה העדינה אנחנו בעצם חולפים מעבר לרמות הגסות של התודעה, ומתחילים להבין ישירות את המנטרה הזאת שחוזרת בטנטרה כל הזמן, אום סבבה רשודה סרווה דרמה סבבה רשודה העם. סבבה רשודה סרווה דרמה, כל הדברים, יש להם טבע טהור, וגם לי יש טבע טהור. סבבה רשודה העם, ואני גם כן. הטבע של כל הדברים הוא טהור, טהור מקיום עצמי, טהור מבראשית, הוא דרמה קיה, ואני הדרמה קיה הזאת. וזה מתי שאנחנו באמת יודעים מי אנחנו באמת. ואז אין שום דואליות, אין אני ולא אני. וכל הסיבות לחשיבה הנגועה מתנקות אז. אז בואו נעבור למדיטציה. אז מצאו לכם תנוחה נוחה. ואנחנו נתחיל עם מקלט ובודיצ'יטה. אני אקריא ואתם תחזרו בלבכם. עד בו הערתי, עשי מבטחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של מתן והשאר, לכלי להערה למען כל הבריאה. זה המקלט, וזאת המוטיבציה. המוטיבציה היא ש... בודיצ'יטה. עכשיו אנחנו מדמים את הלמה במרחב שלפנינו. אנחנו מזמינים אותה אלינו. קדים לה בעיני רוחנו. ומזמינים אותה להתמזג איתנו. והכוונה כמובן שהמיינד שלה, המיינד של הלמה, מתמזג עם המיינד שלנו. והדמות של הלמה היא דמות של אור. בעקבות ההזמנה שלנו היא נענית בשמחה והיא באה אל קודקודנו. היא קטנה בגודל, פונה לאותו כיוון שאנחנו פונים, וגולשת לאורך הערוץ המרכזי, ובעיני רוחנו, הלמה באה לשכון בליבנו. וזה סימבולי להתמזגות של המיינד של הלמה עם המיינד שלנו. למשך כמה דקות נשאר בשקט בנינוחות עם בהירות. ואם באות מחשבות במיינד, אנחנו לא מזדהים איתם, אנחנו נותנים להם לחלוף. אנחנו מתבוננים בהם כאילו מרחוק. במובן שאנחנו לא מנסים להאחז בהם, לאחוז אותם, להצמד אליהם. ומתוך הפרספקטיבה הזאת, הקירוב הכי טוב שלנו לדרמה קאיה, משם אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, על המיינד שלנו, לעולם סביבנו, על כל היצורים בעולמנו. ואנחנו רואים את הסבל של היצורים בעולמנו. מה שגרנו הסבל של סבל, שזה הכאב הברור, וגם הסבל של שינוי. בעולם שלנו, עולם בני אדם, עולם בעלי החיים, וגם ביקומים האחרים, המציאות של הסבל של סבל, זה שכואב, פיזית או מנטלית, נמצאת בכל מקום. כשהמיינד שלנו מופרע על ידי נגעים רוחניים, עמוס במצוקות, חרדות, פחדים, אומללות. במצבים האלה אנחנו מכירים מקרוב את הסבל של סבל. ואנחנו יודעים עד כמה זה לפעמים בלתי נסבל. אבל הרבה פעמים המצבים הקשים האלה חולפים. יבוא יום והמגפה תחלוף ותהיה רק זיכרון. עוד לא הגיע, אבל יגיע. הכלכלה תתאושש, או שהבריאות שלנו תחזור, נבריא, או שיהיו לנו רגעי עושר ועונג, והמיינד שלנו יתמלא במחשבות טובות, ואנחנו נרגיש שהחיים טובים. אבל הם כל הזמן בתהליך של השתנות בלתי פוסקת. ובמידה שאנחנו מנסים לאחוז ברגעים הטובים האלה שפוקדים אותנו, ומנסים להזדהות עם המיינד הזה, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לשמור את זה. גם הרגעים הטובים הם לא יחזיקו מעמד. והאושר שנחווה יחביר ויתמוסס. ובמבט לאחור, כעבור זמן, נראה שכל זה לא היה מספק. זה הסבל של שינוי. הרבה מזה הוא לא בשליטתנו. ואנחנו מתנדדים בין הסבל של סבל והסבל של שינוי. שהם וריאציות על אותו נושא. הראשון כואב מאוד, השני אולי מביא לנו הנאה, אבל חולף. בשני המקרים אין סיפוק של ממש. ויכול להיות שאפילו נשיג שמתה. נשיג מיינד שהוא מאוד מענג ומואר באלף ולא מושגי. יש שם הרבה עונג. העונג של שמתה. ואם השגנו ממש שמתה, אנחנו יכולים לחזור לשם. ואנחנו יכולים להישאר שם. וזה יכול להרגיש, סוף סוף. סוף סוף השגתי. אבל עוד לא גדענו את שורש הסבל. עוד לא השתחררנו. אז בכל היקומים של קיום שהוא מותנה, אנחנו ממשיכים לחפש את המצב הזה של רווחה שהיא לא מסתיימת, שהיא נצחית, שהיא שלמה, את החופש מכל צורה של סבל. אבל אנחנו עדיין בחשיכה. אנחנו מחפשים את הדרך החוצה, ועלולים להתבלבל ולחשוב שמצאנו אותה לפני שמצאנו אותה. אז ההזמנה היא עכשיו אלינו לפתוח את ליבנו, לפתוח את המודעות שלנו. להרחיב את השדה של היצורים שלהם אנחנו נדאג, לכל היצורים. בני אדם, בעלי חיים, צורות אחרות. ולהחזיק אותם קרובים לליבנו. להסתכל עליהם כאילו מהפרספקטיבה שלהם, איך שהם מסתכלים על עצמם. אנחנו יודעים כמה סבל יש בחיים של היצורים. במיוחד עכשיו, בזמנים של מגפה, אנשים מאבדים את חייהם, את בריאותם, את אהוביהם, מאבדים חופש שהיה להם ועכשיו אין להם. יש פילוגים ומחלוקות בחברה בעקבות חיסונים והחלטות פוליטיות ומה לא. יש אנשים שאיבדו את מקור המחיה שלהם, את הביטחון הכלכלי שלהם. העתיד שלהם מאוד לא בטוח. הזמנה היא לפתוח את ליבנו לכל אלה ולראות את הסבל שלהם לא מרחוק, מקרוב. לדמיין שאנחנו זה הם. תעשו תרגיל קטן בדמיון שלכם, שאתם חולפים על פני סוגים שונים של יצורים במרחבים השונים של קיום. וחווים את המציאות כפי שהם חווים אותה. וגם אם זה כרגע תרגיל מחשבתי בדמיון, הוא לא באמת תרגיל. כי אנחנו היינו כל אחד מהיצורים האלה. והם אנחנו. וזה קרה כבר אינספור פעמים. המודעות שיש לנו ברגע זה, הפשטות של השקט, הבהירות, התואר של המודעות שלנו ברגע זה, כל אלה ביטויים של הדרמקאיה שלנו כאן ועכשיו. וזה משם אנחנו מסתכלים על כל היצורים מתוך הפרספקטיבה הזאת. את המודעות התאורה הזאת שלכם נסו לדמיין באופן סמלי כמעין כדור של אור בלבכם. אור בלתי נדלה, אור של טוהר, אור של אהבה, אור של שמחה. כל אחד מכם נמצא במרכז המנדלה שלו. ובתוך המנדלה שלכם נמצאים כל היצורים. עכשיו כוונו את המחשבה אל עצמכם במרכז המנדלה. ועם כל שאיפה הביאו את הכמיהה הלוואי שאדם זה, שזה אתם, ישתחרר מכל סבל ומכל הסיבות לסבל לנצח. ובמידה שעוד יש לכם סבל או שאתם רגישים לצורות מסוימות של סבל, דמו שהסבל הזה והסיבות שלו הם מעין ענן שחור, ועם כל שאיפה אתם מושכים אותו, את כל הענן השחור הזה, אל תוך נקודת האור שבלבכם. והאור שמה מפזר את כל החושך, את כל הענן השחור הזה, ולא משאיר עקבות. בעיני רוחכם שחררו את עצמכם מכל הסבל ומכל הסיבות לסבל. כל השדים שפוקדים אתכם, הזמינו אותם פנימה וחסלו אותם עם האור. כל הנגעים שלכם, כל המכשולים שלכם, את כל אלה הזמינו פנימה וחסלו אותן באמצעות האור. ונסו להרגיש את השלווה של החופש. וכעת, עם הנשימה, אנחנו נרחיב את שדה המודעות שלנו, השדה של כל היצורים שאנחנו רוצים לעזור להם, לכל אלה שסביבנו. ואנחנו מנסים בעיני רוחנו לדמיין את החוויה שהם עוברים, את ההתמודדויות והאתגרים שהם פוגשים, את החרדות שלהם, את העצב שלהם, את הכאב שלהם. אנחנו פוגשים את הדברים האלה ואנחנו לא נרתעים. ועם הנשימה, כשאנחנו שואפים את האוויר פנימה, אנחנו מושכים את כל הדברים האלה תוכנו. ובליבנו אנחנו מאחלים להם, הלוואי שתהיו חופשיים לחלוטין מכל סבל ומכל סיבה לסבל, בדיוק כמוני. משכו אותו אליכם והשמידו אותו באמצעות האור, חסלו את הסבל שלהם באמצעות האור שבלבכם. ואנחנו ממשיכים ומרחיבים את שדה האהבה שלנו. עם כל נשימה אנחנו מרחיבים את השדה הזה יותר ויותר, בכל הכיוונים, למעלה, למטה, לכל הצדדים, וכוללים בתוכו את כל היצורים, כל מקום שבו הם נמצאים. בדיוק כמונו, גם הם רוצים להשתחרר מכל סבל. גם הם רוצים למצוא אושר. והם רוצים, בדיוק כמונו, אושר בר קיימא. אז אנחנו הופכים את זה לעניין שלנו. אנחנו לוקחים על עצמנו את הנטל שלהם. אנחנו חווים את המסע שהם סוחבים כאילו היה שלנו. ואנחנו מחסלים אותו באמצעות האור שבליבנו. אנחנו מדמים בעיני רוחנו שכל אחד מהם מתעורר לטבע האמיתי שלו. לתואר המושלם שלו, לטבע הבודה שלו, להערה שלו, שתמיד מזומנת להם. ואנחנו מדמיינים שכל אחד מהם מתחיל סוף סוף לפנות לעבר הסיבות האמיתיות לאושר בר קיימא. וכל אחד מהם מתעורר לטבע האמיתי שלו. תמיד חופשי. השלב האחרון במדיטציה זה התחייבות שאנחנו עושים. אם אנחנו אכן מצליחים לשכון בתוך המודעות התאורה שלנו, אנחנו מסוגלים בפועל לקחת על עצמנו את כל הסבל של העולם. זה נכון. התרגיל הזה שאנחנו עושים כאילו זורע את הזרעים למשהו שקיים בפועל כשמגיעים לשם. במקום הזה של המודעות התאורה אנחנו יכולים לקחת אלינו את כל הרשע, את כל הנגעים, את כל מה שנמצא בבסיס כל עוולה, ומעל הכל את הבורות. ובתרגיל הזה אנחנו רואים את כל הדברים האלה כשלנו, ואנחנו יכולים לנצח אותה. והאופן שבו ננצח אותם זה אם אנחנו נכיר את הטבע האמיתי שלנו בעצמנו. הרבה מאסטרים גדולים באו לעולמנו ולימדו את הדרך להגיע למקום הזה. צ יצרו בלבכם כוונה להפוך בעצמכם למאסטר כזה, שיכול להושיע את היצורים, שיכול להפוך לאור של העולם הזה ולגרש את החושך. דמו שזה אכן אפשרי, שזה קורה. ובלבכם עשו החלטה, אני אעשה את המאמץ להגיע למקום הזה. אני אשחרר את כל היצורים בעולם. אני אביא כל אחד מהם לשלמות. וכמובן השלב הבא הוא, אני צריכה עזרה. אז פנו אל כל הישויות המוארות ובקשו מהם, מכל המלאכים, שיברכו אתכם כדי שתהיו מסוגלים לעמוד בהתחייבות הזאת שעשיתם. וכעת, עם כל שאיפה, משכו אליכם את האור של הברכה של כל הישויות המוארות, מן העבר, מן ההווה, מן העתיד. כל הברכות האלה עכשיו מתכנסות אליכם, ואתם עכשיו זוהרים באור חזק כמו מיליון שמשות. ומצדכם אתם עכשיו נושפים החוצה את כל האור הזה, את כל האהבה הזאת, את כל החמלה הזאת, אל כל העולם. אתם יוצרים את ההתחייבות, את ההתכוונות, ואת השבועה של הבודיצ'יטה. אני אשיג הארה שלמה למען כל היצורים. וישארו לרגע עם המחשבה הזאת. אתם יכולים לפקוח את העיניים. וחשוב בכל התרגיל הזה, חשוב לזכור שמה שאתם מחפשים זה לחסל את הסבל ואת הסיבות של הסבל. שני הדברים. מהר ככל האפשר.